שלום לכולם, בוקר טוב, ובעיקר ט"ו באב שמח. אנחנו היום לא עוסקים בפרשת השבוע, אלא בענייני דיומא. בענייני דיומא, ט"ו באב, המכונה חג האהבה, חג של חתונות, באמת השיעור מוקדש לזכותם ולהצלחתם של מתן ולנה, שהתחתנו אתמול בלילה, אחרי צאת הכוכבים, ולזכותם של יונה ורבקה שמתחתנים היום לפני השקיעה, ולזכותם של תומר ושחר שמתחתנים מחר, בעזרת השם, שיזכו לבניין עדי עד בקדושה וטהרה, בנחת ובשמחה. הנושא הזה של זוגיות, של בניית בית, זה אחד הנושאים הכי חשובים ושהכי מעסיקים כל אחד מאיתנו. עד שהוא מתחתן זה מעסיק אותנו, ולכשאנחנו מתחתנים אז זה מעסיק אותנו. ברוך השם, וטוב שכך. ונראה מה יש לומר ולחדש בדברים שהם כל כך תשתיתיים ויסודיים, שנוגעים ממש בשיטין של הנפש. הנושא הזה של חתונות, של חופה וקידושין, מובא לראשונה בהקשר המצוותי, ההלכתי שלו, בפרשת כי תצא. בהקשר הטבעי שלו זה פרשת בראשית, שם אדם וחווה. אבל בפרשת כי תצא, פרשה שלעולם נקראת בחודש אלול, דווקא בו מובא עניין הקידושין. חודש אלול כידוע זה חודש שיש בו הרבה חתונות, לא רק בשבוע של ט"ו באב. ובאמת בפרשת כי תצא, לראשונה יש את הפסוקים שעוסקים בחתונה, או ליתר דיוק בקידושין. אגב, זה בא אגב הגירושין. כלומר, במסגרת הפסוקים שעוסקים בדיני הגירושין, שאנחנו עכשיו לומדים במסכת גיטין, מדף היומי, אז מזכירים ככה בהערה אגבית, שדרך אגב גם היה לפני כן קידושין. בואו נקרא את הפסוקים במקור א', דברים פרק כ"ד, חמשת הפסוקים הראשונים, כי כך איש אישה ובעלה, שמפה לומדים את עניין הקידושין, שזה כיחה ובעילה וכולי, והיה אם לא תמצא חן בעיניו, כי מה צבא הרבה דבר, וכתב לה ספר כרתות ונתן בידה, ושילחה מביתו, ויציאה מביתו, והלכה הייתה לאיש אחר, ושנאה איש האחרון, וכתב לה ספר כרתות וכולי וכולי. אני ממשיך, כי כך יש אישה חדשה, לא יצא בצבא, ולא יעבור עליו לכל דבר, נקי יהיה לביתו שנה אחת, ושימח את אשתו אשר לקח. סבי מורי, זיכרונו לברכה, היה תמיד מקשר את המהלך של חומש דברים, החומש שמתחיל בחודש מנחם אב, אב הרחמן, ומסתיים בעצם בשמחת תורה, זה התקופה ככה העמוסה של החתונות. הוא תמיד היה מסביר, אני זוכר בתובלת, שמעתי ממנו כמה פעמים, שמהלך חומש דברים זה המהלך של בניין הבית. זה בעצם הצוואה של משה רבנו שמלמד אותנו איך נכנסים לארץ הקודש, לארץ המובטחת, על ידי בניית הבית. והוא אומר, שמות הפרשה רומזים לכל המהלך, דברים. פרשת דברים זה רומז לשלב שבו מתחילים לדבר אודות החתן והכלה, מדברים, שמעת שזה, הוא פנוי, הוא עוסקת בזה, הוא עוסק בזה, הוא למד פה, היא למדה שם, דברים. אז התחילו לדבר עליך, עלייך, מה השלב הבא? ויתחנן, פרשת ויתחנן. קודם כל צריך להתפלל על זה, שנזכה לבנות בית נאמן, וכמובן שיש לקחת בחשבון שיש גם את פרשת, אחרי דברים ויתחנן, יש פרשת עקב. לפעמים יש עיכובים בנושא הזה, זה לוקח זמן, ואז מגיעה פרשת ראה. צריך להסתכל על בת הזוג, על בן הזוג, חייב אדם לראות את האישה לפני שהוא מקדש אותה. להתבונן, להסתכל, מתאימים, לא מתאימים. מגיעה פרשת שופטים, באמת מתיישבים בדעתנו, מתאימים, לא מתאימים, ללכת על זה, לא ללכת על זה. ואז מגיעה פרשת כי תצא. כי תצא מבית הוריך, ומיד לאחר מכן כי תבוא, כי תבוא לחופה ולבית החדש. ואז תעמדו תחת החופה, לא דרך אגב, לא מתוך התנצלות, או ככה בחצי רגל, אלא לא, ניצבים. בניין יציב, בניין עדי עד. וכל זה כדי שתוכלו להתחיל את פרשת וילך, ללכת בדרך שלכם ולהתקדם. והסוד להליכה משותפת, להליכה יציבה שניצבים וילך, זה פרשת האזינו. לא סתם הקשבה, אלא האזנה פנימית. ורק אז תזכו לסיום, וזאת הברכה. ומהי הברכה המיוחלת? אנחנו אף פעם לא קוראים את פרשת זאת הברכה כפרשה בשבת, אלא איך שמסיימים וזאת הברכה מתחילים שער בראשית. שותפות במעשה בראשית, הבאת ילדים לעולם שנזכה ושנחיה. אז בשם סבי מורי, זכרונו לברכה, למדנו שחומש דברים, הצוואה של משה זה המתכון, איך להיכנס לארץ המובטחת של בניית זוגיות ובית יציב בקדושה וטהרה. עכשיו, דיברנו בתחילת שבוע על עניין של הביטחון והבטיחות, כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך. דיברנו שבית חדש זה קומה חדשה, מהות עליונה יותר, ודווקא אז צריך את העניין של הבטיחות והביטחון. וזה מתאים לחודש אלול, לקראת ההתעלות לשנה הבאה, מתוך עבודת השנה הנוכחית, וסימנה חודש אב, אב ראשי תיבות, אלול בא. ולכן, כדי לעמוד על טיב ומהות הקידושין, שהרי זה כותרת השיר, קח לך אישה ובנה לבית, כמאמר המשורר, אז כדי להבין מה זה המהות של הקידושין, צריך לעסוק בסוגיה במסכת גיטין, שאנחנו עכשיו עוד מעט נגיע אליה בדף היומי, ואני מדבר על סוגיית הסיום של המסכת, קצת פחות משבועיים נגיע אליה, שהיא אולי המסקנה המרכזית. המסכת גיטין לא מתחילה במה זה גט, אלא מתחילה במביא גט למדינת הים, כל הדיני שליחות בגט, שזה חידוש, זה מעניין, אבל דווקא סוגיית הסיום של המסכת, היא בעצם המסקנה המרכזית שלה, ובעצם היא מהווה את ההקדמה למסכת קידושין שבאה לאחר הגירוש, מסכת גיטין, וזו הסוגיה המשנה האחרונה במסכת בדף צדי, עמוד א' ועמוד ב', שעוסקת בשאלה אחת, למה ומתי יש לגרש? והאם בכלל לגרש? אומרת המשנה והגמרה במסכת גיטין, דף צדי, עמוד א', אני מכיר במקור ב', מתניתין בית שמאי אומרים, לא יגרש אדם את אשתו, אלא אם כן מצא בה דבר ערווה. שנאמר כי בת אהבה הרבה דבר, ובית הלל אומרים אפילו הקדיחה תבשילו. הקדיחה תבשילו, הוא רצה שניים סוכר, רצה אחד סוכר, הוא רצה פסטה, יצא לפסטה עם מלח, מלוכה מדי, לא טעים. שנאמר כי בת אהבה הרבה דבר, רבי עקיבא אומר, אפילו מצא אחרת נאה ממנה. אפילו מצא פשוט אישה יותר יפה ממנה, זה מספיק בשביל לגרש, שנאמר, והיה אם תמצא חן בעיניו, כולם דורשים את הפסוקים שקראנו במקור א'. דאמר רבי אלעזר, ועכשיו אני מסיים פה בעצם לגמרא, לסיומת, בדף צדי עמוד ב', סיומת של הפירוש הגמרא למשנה. דאמר רבי אלעזר, כל המגרש אשתו ראשונה, אפילו מזבח מוריד עליו דמעות, שנאמר, וזאת שני תעשו כסו דימת, מזבח אדוני בכי וינקה מעין וכולי וכולי. ואמרתם על מה? על כי אדוני העיד בינך ובין אשת נעוריך, אשר אתה בגעת באבי חברתך שבריתך, הדרן הלך המגרש וסליקה לה מסכת גיטין. המשנה האחרונה במסכת גיטין מונה שלוש שיטות מדוע יש לפרק קשר מקודש, קשר קידושין, מחלוקת תנאים, לדעת בית שמאי, פגם צניעותי, ערווה דבר, האישה זינתה או עשתה איזשהו אקט לא צנוע ברבים, ויש פה פגם בצניעות, והם שמים את הדגש במילה, בפסוק על המילה ערווה. לעומת זאת בית הלל אומרים, הדגש זה לא ערווה אלא דבר. אפילו הגדיר הטיב שלו, כל, ודאי שאם יש פגם צניעות צריך לגרש, אבל אפילו אם לא בשלה כמו שצריך, זו עילה לגירושין. רבי עקיבא, רבי עקיבא אפילו אולי יותר מפליג ואומר, גם אם היא צנועה וגם אם היא מבשלת היטב ועושה את כל מלאכות הבית, אבל אפילו מצא אחרת נאה ממנה. כן, הוא לומד הפסוק, והיה אם לא תמצא חן בעיניו. כמובן שמחלוקת בית הלל ובית שמאי מתקשרת לדברי הגמרא, אותה למדנו בתחילת מסכת גיטין, בדף ו עמוד ב, מקור ג' לפניכם, סיפור דרשת חז"ל על הסיפור הכי כואב בתנ״ך לעניות דעתי, סיפור פילגש בגבעה, שחותם לנו את ספר שופטים, שם נאמר, ותזנה עליו פילגשו. רבי אביתר אמר, מה זה ותזנה עליו פילגשו? זה לא שהיא בגדה בו חלילה, רבי אביתר אמר, זבוב מצא לה. מה זה זבוב מצא? מצא זבוב בבישול שלה. רבי יונתן אמר, נימה מצא לה, שערה מצא לה. כן, הוא בא לאכול והיה נימה כאילו במרק. ואז אשכח רבי אביתר לאליהו. רבי אביתר רואה את אליהו הנביא, הוא אומר לו, מה יקרה הקדוש ברוך הוא? מה הקדוש ברוך הוא עכשיו עוסק? במה הוא לומד? אמר לו אליהו הנביא, הקדוש ברוך הוא עסיק בפילגש בגבעה. הוא עכשיו עוסק בסוגיית פילגש בגבעה. שואל אותו רבי אביתר, ומה יקרה אמר הקדוש ברוך הוא? אמר לי, אומר הקדוש ברוך הוא, וכך אומר אליהו לרבי אביתר, אביתר בני כך הוא אומר, יונתן בני כך הוא אומר. אומר לו רבי אביתר לאליהו הנביא, חס ושלום, ומעיק הספקה כמשמיה, מה הקדוש ברוך הוא לא יודע מה היה? אם זה זבוב או שערה במרק, מה יש לו ספק בשמיים? אמר לו, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. זה הציטוט המפורסם. גם רבי אביתר צודק, גם רבי נתן צודק, אלו ואלו דברי אלוהים חיים, אל זבוב מצא ולא הקפיד, בהתחלה הוא מצא זבוב ולא הקפיד, נימה מצא והקפיד. מה זה, אמר רב יהודה, זבוב בקערה, במרק, ונימה באותו מקום שהיא לא גניחה שם, זבוב זה מייסותה, כלומר זה עניין של מאוס, ונימה סכנתא, כן, שמא יהיה לו איזשהו, זה יקרה סביב האיבר שלו ואין נמק והוא ינזק מזה. היא כזה אמרי, אידי ואידי בקערה. היה זבוב בקערה של המרק, אבל זה אונס, מה, היא יכולה למנוע מהזבובים להגיע? ונימה, אבל זה שיש שערה במרק, זה פשיעותא, זה פשע. אמר רב חיסדא, מה המסקנה? רב חיסדא זה כבר דור יותר מאוחר של האמוראים בבבל. הוא מגיע למסקנה מהסיפור של פלגש בגבעה. מה המסקנה שלו? לעולם על יטיל אדם אימה יתרה בתוך ביתו? שהרי פילגש בגבעה הטיל עליה בעלה אימה יתרה, והפילה כמה רבבות מישראל, כי אחרי זה עד כל העניין של מה שעשו בפילגש, ואז כל השבטים באו לשבט בנימין, והרגו בהם, וזה קשור גם לט"ו באב, שאז בסוף הותרו השבטים לבוא זה בזה, אחרי שהם ישבעו שבועה חמורה, להחרים את שבט בנימין. וכל זה בגלל אימה יתרה שהבעל הטיל על הפילגש שלו. אמר רב יהודה, אמר רב, כל המטיל אימה יתרה בתוך ביתו, סוף הוא בא לידי שלוש עבירות, גילוי עריות ושפיכות דמים וחילול שבת. אמר רבא בר חנא דאמרי רבנן, שלושה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשיכה. לשאול את נשותיו, את נשי ביתו, איסרתם, ערבתם, הדליקו את הנר, והוא מוסיף על זה כבר במשנה, אבל הוא מוסיף, וצריך לממרינו בניחותא, צריך לומר את זה בנחת, כאיכי דליקבלו מיניה, כדי שהם יקשיבו לו ויקבלו, כי אם הוא יכעס עליהם, אז הם ישקרו לו ולא יעשו את זה. נסכם את הגמרא הלא פשוטה הזו. נחלקו המוראים מה היה הפגם בפילגש בגבעה, האם היא זינתה או שמא היא הקדיחה תבשילו. בכל מקרה, יצא מכך חורבן גדול, ופה מחדש הרבי בעל אהבת ישראל בישראל הגר מוויז'ניץ, הסבא רבא של הגר מוויז'ניץ הנוכחי, הוא נפטר בבית סיוון תפרשת הדיזיין 1937, ואחרי השואה העלו את עצמותיו לבית העלמין בבני ברק. ואומר אהבת ישראל, אהבת ישראל מוויז'ניץ כשמו כן הוא, שמפה אנחנו יודעים מה ההבדל בין רבה לרבה גדול. הגדרת רבה לפי הרבה מוויז'ניץ זה מי שכל דבריו ודברי אלוקים חיים. אבל רבה גדול יודע שגם מה שהרבה האחר אומר זה גם דברי אלוקים חיים. ואלו ואלו דברי אלוקים חיים. יש בזה יסוד גדול לשלום בית כמובן. אז ראינו כיצד חז"ל לומדים מהסיפור הזה יסודות בהנהגת הבית, יסוד בחינוך, בניחותא, בנחת. כדי שיקבלו מאיתנו את המסרים. עכשיו נחזור לשיטת התנאים, בסוף מסכת גיטין, ששם במשנה שעוסקת אודות סיבות פירוק הבית. לכאורה שיטת בית שמאי היא מסתברת, מה זאת אומרת, אם האישה יש פה פגם בצניעות, אי אפשר. ערווה, אי אפשר לעשות את סדר היום. אבל שיטת בית הלל היא תמוהה, מה, בגלל שהקדיחה תבשילו? בגלל זה לפרק בית? ואילו שיטת רבי עקיבא היא בכלל לא מובנת. לפני כ... 20 שנים בערך, כן, כמעט 20 שנים, זמן חורף, תפשין סמך דלת, כשלמדתי בישיבת עתניאל, מסכת גיטין, אז הרם שלי, הרב יעקב נגן, השם זכו וחייהו, למד איתנו את סוגיית גיטין דף צדיק, דווקא בתחילת זמן חורף, זה הסוגיית הפתיחה למסכת, אף על פי שהיא נועלת את המסכת, והוא לימד אותנו שיש פה בעצם מחלוקת בין שלושת התנאים, בית שמאי, בית הלל ורבי עקיבא, זה לא המחלוקת על מה מגרשים, המחלוקת בסאבטקסט עוסקת בשאלה הרבה יותר עמוקה ומהותית. מה זה נישואין? לפי בית שמאי, מה זה נישואין? זה קשר אישותי. יחסי אישות, להביא ילדים לעולם, וממילא אם יש פגם באישות, פגם בצניעות, צריך לפרק. כי נישואין זה רק מדיום שמאפשר אישות. זוהי שיטת בית שמאי. לבית הלל, נישואין זה לא רק מרחב חיי האישות והבאת ילדים. אלא זה כל מרחב החיים המשותפים, ממילא גם האוכל ביחד והחיים בבית, ואם יש פגם במרחב החיים המשותף, אז זה גם מילה לפירוק. אבל לרבי עקיבא שאמרנו שהשאלה שלו הכי קשה, מה, מצאת אישה יותר יפה, אז אתה מגרש אשתך הראשונה ומתחתן עם הדוגמנית העדכנית? ורבי עקיבא, שדווקא הוא מכל התנאים, אנחנו יודעים על הזוגיות הפלאית שלו, על אהבתו לרחל, שהיה נותן לירושלים שלו, אבל הוא רק היה יכול. האהבה שלהם לאורך שנים, ואיך היא הסכימה לוותר על הכל בשבילו, על כל מה שהיה לה מבית אבא קל בסבוע. דווקא רבי עקיבא סובר, שלא יכול להיות שאתה כבעל נשוי לאישה, אבל אתה חי בתחושה שיש מישהי שהיא יותר טובה מאשתך, שהיא יותר נאה, חיצונית, יותר נאה פנימית, מכל האספקטים זה לא משנה. מבחינת רבי עקיבא אהבה זה אבסולוטי, זה 100%. ואם אתה חי בתחושה שיש מישהי אחרת יותר טובה מאשתך, אתה לא יכול להיות עם אשתך. אבל, זה הופך את המימרה של רבי עקיבא למאוד רומנטית, ומאוד עמוקה. שוב פעם, לקרוא את המשנה לא כאיך למה לפרק בית, אלא בעצם מה זה בית, מה זה נישואין. בית שמאי זה רק אישות, בית הלל זה מרחב החיים, רבי עקיבא זה הכל. לא יכול להיות שאתה מאישה, אבל אתה חושב שיש מישהו יותר טובה ממנה. ולכן מגיעה הגמרא, רבי אלעזר, מהאמוראים, בא ודורש. הגמרא דורשת ומעדנת ומסייגת את הכל. מי שמגרש את אשתו ראשונה, אפילו המזבח מוריד דמעות. אני פותח סגריים, מסייג ואומר, אין פה קריאה בדבריי למנוע קטגורית גירושין. לפעמים אין ברירה וחייבים וצריך לגרש, ויפה שעה אחת קודם. אם יש מקרים של אלימות, אם יש מקרים של התעללות, של כל מיני דברים כאלה, ולפעמים גם אחרי הרבה ניסיונות, מה לעשות? כנראה שאין ברירה יותר טובה, ועם זאת, המזבח מוריד דמעות. זה הסיום של מסכת גיטין. עכשיו פה צריך עיון גדול. מדוע דווקא מבין כל כלי המקדש, דווקא המזבח הוא זה שמוריד דמעות על הזוג שמתגרש? לכאורה הייתי מצפה שקודם כל הקרובים, אלו שמייצגים את קודש הקודשים, את האיש ואישה שמורים זה בזה, דווקא הם צריכים לבכות, אולי גם המנורה, שענייני הערת הפנים ושלום בית, כמו ששיטת רש"י, מסכת שבת דף כ"ה, על הדלקת נרות שבת, משום שלום בית, או אולי דווקא השולחן ובו לחם הפנים, או מזבח הקטורת שמבטא את ההתקשרות, דווקא אלו הכלים שצריכים לבכות הרבה לפני המזבח, אבל המזבח, דווקא המזבח, הוא זה שאמור לשמוח יותר מכל הגירושים, לשם בסיס הקושייה, נזכר בדבריו הנפלאים של רבי עקיבא, כן, דווקא רבי עקיבא, גדול התנאים, שידוע באהבתו לרחל אשתו, במסכת סוטה דף י"ז, הוא דורש, איש ואישה זכו שכינה ביניהם, לא זכו אש אוכלתם. וכבר הסבירו רבים את העניין שבאיש ובאישה, במילה איש ובמילה אישה, יש שתי אותיות משותפות, האות א' ושין, אבל באיש יש גם את האות י' ובאישה את האות ה'. אז כאשר האיש ואישה יחדיו, אז ה-י' באיש וה-ה' באישה יותר י' ק', כן? כל השמה אתה יעלה ליה, הללויה. ואילו כשאין שלום בית, אז שם השם נעלם, ה-י' פורחת מהאיש, ה-ה' פורחת מהאישה, ונותרנו רק עם האותיות המרכיבות את המילה אש. ולכן זכו שכינה ביניהם, לא זכו אש אוכלתם. והרי ידוע שעל המזבח נאמר, אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. ובכל רגע נתון היו תמיד מקפידים שיהיו קורבנות, כדי שיצא המערכה ידלקו. אז לכאורה המזבח, שהוא הכי מורגל באש, הוא הכי צריך לשמוח כאשר זוג לא מצליח. כי אז יש יותר אש. ודווקא המזבח הוא זה שהאש זה המגרש הביתי שלו יותר מכל הכלים במקדש. ולכן כדי לתרץ את הקושייה למה המזבח הוא זה שבוכה, מזיל דמעות על גירושין, נסתייע בדברי רוח אפינו משיח השם דוד מלכנו, שהוא עומד במזמור כ"ז, אותו מזמור שהוא כל כך ייחודי לחודש אלול, בו יש הרבה חתונות. והוא אומר, כן, דוד השם מורי ואישי, אחת שאלתי מאת אדוני אותה אבקש, שבתי בבית אדוני כל ימי חיי. זוהי הבקשה האחת והיחידה, אחת שאלתי, שאותה מבקש דוד המלך עליו השלום. והאמת היא שזה קצת מוזר. באחד השיעורים בעבר למדנו שהמלבים מפרט מה זה אחת שאלתי, שהבקשה הזו כלולות בכל הבקשות. הריזל מסביר שזה ראשי תיבות אחת, ארץ ישראל, חיים, כלומר חיי העולם הבא, זה תורה בעולם הזה ובעולם הבא. אבל השאלה של דוד המלך, הבקשה שהוא שואל, היא קשה. הרי הכהן הגדול מותר להיכנס לקודש הקודשים הקחת בשנה, וגם אז בחיל ורעדה, שיש כוח חילוץ שמחכה בחוץ ומחזיק בחבל שקשור לרגליו או למותנו. אז כיצד דוד המלך, שכידוע הוא לא כהן, איך הוא יישב בבית השם כל ימי חייו? אלא שקל מלמדנו דוד המלך יסוד גדול מאוד. הוא אומר דוד המלך, הבקשה האחת והיחידה שלי זה שהבית שלי, הבית שאנחנו בונים עכשיו בחתונה, יהיה בית השם. כפי שמסביר האדמו"ר הקדוש מסלונים בעל נתיבות שלום, שבשבתי בבית השם זה הבית שלי. אז אם כן, כיצד בונים בית לשם? את זה נלמד מהמזבח. המזבח היה מורגל בקורבנות. בשפה המודרנית, קורבנות זה שם קוד למחיר גבוה מדי, כמו אסונות, קורבנות המלחמה, קורבנות הקטל בדרכים, קורבנות המאבק בפשיעה. אבל בעברית, מקראית, על פי התורה, קורבן זה משורש להתקרב. כדי להתקרב אני צריך להקריב. סימן קריאה, נקודה סיון, נקודה יל. ולכן המזבח הוא הכלי הכי חשוב בזוגיות. כי בבית המקדש הפרטי של כל אחד ואחד מאיתנו, כשאדם נגיד את זה ככה, כשאדם רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא מקריב עולה או קורבן חטאת, כאשר חס ושלום, חס וחלילה, הוא עשה חטא, כלומר הוא התרחק מהקדוש ברוך הוא, אז הוא מביא קורבן כדי להתקרב מחדש. כשיש מריבה והחבל נקרע, אז לא זורקים את הכל, אלא משלימים. ואז נכון, באמצע החבל יש קשר לא כל כך אסתטי, לא חלק, אבל עכשיו החבל הרבה יותר חזק במקום הקשר, ועכשיו הקצוות של החבל הרבה יותר קרובים. זוג שהקשר שלו לא עלה יפה, בדרך כלל זה מעיד, אני אומר בדרך כלל, לא כלל גורף, אבל בדרך כלל זה סימן שהם לא ידעו להקריב קורבנות. שהם לא ידעו להקריב בשביל להתקרב, לוותר, כדי שנהיה קרובים יותר. כלומר, כשהקשר מתפרק זה סימן שלא נעשה שימוש מושכל ומוצלח במזבח. ולכן דווקא המזבח הוא זה שמוריד דמעות על פירוק הקשר. וזה שאמר רבי עקיבא, זכו שכינה ביניהם. את הרעיון של המזבח שמעתי לפני הרבה שנים מהצדיק מיבניאל, אמר הראש, זכר צדיק לברכה. ולכן אומר רבי עקיבא, זכו שכינה ביניהם. לא מדובר פה בזכייה בלוטו או בהגרלה במזל. גם אם הם הלכו לרב מקובל שהבטיח להם על פי השמות שהם מתאימים וזה שורש הנשמות, אין שום ערובה שהם יצליחו. זוגיות זו לא הגרלת לוטו. רב גינצבורג שליט"א מביא בשם אדמו"רי חב"ד, וכן משמע בקדושת לוי בשם מורו ורבו הרב המגיד, ממזו תותם הגנה עלינו, שזכו זה מלשון זיכוך. כלומר, אם הם יזכחו כל אחד את מידותיו, זכו, אז שכינה תהיה ביניהם. ולכן עדיין צריך להעמיק ולבחון, אבל מה זה הזיכוך המדובר, איך לעשות אותו? לשם כך, נעיין במימרה המופלאה של רבי חמא בר חנינא, מסכת יבמות, דף ס"ג עמוד ב'. אמר רבי חמא בר חנינא, מקור ד', כיוון שנשא אדם אישה, ועונתם מתפקקים, שנאמר מצא אישה מצא טוב, הפק רצון מאדוני, במערבה, כינס יבין, השנית אותה, כשאדם היה מתחתן, היו אומרים לו, אמרי לאחי, מצא או מוצא? מצא, דכתיב, מצא אישה מצא טוב, מוצא, דכתיב, הוא מוצא הנימה ממוות את האישה. כלומר, למחרת החתונה, כל החבר'ה בארץ ישראל, היו באים לבית חתן, אומרים לו, נו, 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 איך הגברת, מצא? כלומר, מצא אישה מצא טוב, או מוצא? כן, מוצא הנימה ממוות, מה שנקרא, שיחקת אותה או אכלת אותה? ועל כך מקשה חפץ חיים ומתרץ החפץ חיים. חפץ חיים, באר מים חיים, הלכות לשון הרע, כלל א'. ולא תקשה על זה ממה שאומרים ברכות דף ח' במערבה, כי נעשי ונשאיתתה, אמרי לאחי, מצא ומוצא, מצא וכולי וכולי. אומר החפץ חיים, מקשה עלו לשון הרע, אסור אפילו בדרך רמז, ואסיר אפילו על אמת, כל שכן שמזה תועל לה לאבא, מה אכפת לחברים אם אשתו טובה או רעה, הרי אין לזה תועל, תקבר שלא. אז הוא לא אומר שהיא רע, הוא אומר מוצא או מצא, כי היא טובה, אסור. ועכשיו מתרץ, הוא ממשיך לקשות, ואין נפקא מינה באיסור לשון הרע בין אשתו ואחר כדי להפיק על חטא, ועכשיו מתרץ חפץ חיים. ונראה לפי מה שכתב הרמב״ם, זה דבר שנתמרסם כבר באפי תלתא, כלומר בפני שלושה אנשים, אבל מספר אחר כך, אין בו משום לשון הרע, אך שלא יתכוון להעביר הכל גולגלותו יותר. אם כן, נוכל לומר בפשיטות. דרגילות הוא דאישה רעה שנוכל לומר עליה שהיא מר ממוות, נתפרסם בוודאי מכבר ענייניה באפי תלתא לפחות. לפחות שלושה אנשים כבר יודעים שאישה רעה. ואם כן, הבעל שמספר אחר כך עניין רעתה ואינו מתכוון להעביר הכל, אין עובר על זה משום לשון הרע, וכן מה שאמרו ביבמות דף ס"ג, אמר לרבי חייא ברב לרב, כתיב, הוא מוצא לימר ממוות את האישה כגון מן, אז הוא שואל את אבא שלו, רבי חייא שואל את אבא שלו, רב, מה זה אישה רעה ממוות? כגון מן, אז מה אומר לו? כגון אמא שלך, כגון אמך, גם כן ניחא בתירוץ זה. החפץ חיים בעצם מקשה איך הותר לדבר לשון הרע על האישה, ומתרץ שמדובר באישה שכבר הוחזקה ברבים כאישה רעה, אבל עדיין, גם אם מבחינה הלכתית פורמלית אין כאן לשון הרע, עדיין יש פה חטטנות שלא לצורך, ולכן חז"ל הם הפליגו בגנות שיחה בטלה, בפרט לדיני חכמים, ולכן התירוץ של החפץ חיים הוא לא פשוט, הוא אפילו קשה. לכן נאלץ להיעזר בתירוץ אחר. מתרץ הרייף, רבנו יאשיהו פינטו, שחי במרוקו לפני 480, 500 שנה, זה לא הנוכחי היותר מוכר, מדברים פה על לפני 500 שנה במרוקו. יש לו חידוש עצום, ואני אקריא דבריו, ותודה לחברותא, שהוא גם השדכן שלי, שהביא לי במתנה לא רק את אשתי, אלא גם לירוסי, הוא הביא לי חוברת מאמרים נפלאה בנושא זוגיות, שהיא חולקה בשבת השבע ברכות שלא בשל רעייתו. ושם מצאתי את דבריו הנפלאים של אריאף. אריאף יש לו פירוש על עין יעקב. עין יעקב זה בעצם המאסף, המלקט של כל האגדתות בתלמוד בבלי. פירוש אריאף על עין יעקב ימות הסמך ג' ואני מקריא, מקור ו' לפניכם, וזהו כוונת בני מערבה באומרם לחתן מצא ומוצא, להזכיר לו שני עניינים שהם אפשריים להשיג באמצעות הזיווג, כדי שהחי ייתן לליבו וקיים מקרא שכתוב מצא אישה מצא טוב, ולא הייתה כוונת בני מערבה לשאול את החתן אם מצא אישה טובה או רעה, כי זה יכול לדע עד לאחר זמן כמו שכתבנו. הוא רק התחתן אתמול, איך הוא עדיין אישה טובה או לא טובה? ולכן לפי אריאף, בני מערבה לא שאלו את החתן שאלה רכילותית, או עסקו בדברים בטלים, נייס של מקווה ושטויות כאלה, לא. אלא הם רק נתנו לחתן הדרכה ועזרה, כיצד עליו לנהל את חייו כך שהנישואין יביאו לו תועלת, ולא להפך, הדרך הזה שלום. מוסיף בדברי אריאף, הרב יחיל מיכל חרלאפ, בנו של הרב חרלאפ זתוקה, בספרו תורת החוף ימים, מקור זין, לפניכם. יסוד ההצלחה בחיים הוא כשהאיש מחפש לעצמו אישה ולא יבקש רק טובתו אלא יברר וידרוש גם טובת האישה. וזהו מה ששואלים בני מערבה כשעסקת שם בעניין חיפוש האישה. האם דרשת גם טובת האישה או מצאת גם טובתה? מצא אישה? אז בוודאי יהיה מצא טוב. אך אם בשעת מעשה דרשת ומצאת רק טובתך ומוצא אני, אז יהיה מר ממוות את האישה. ממילא אין כאן עוד דברים בטלים ולא לשון הרע. אלא הדרכה חיובית, איך הדרך לבנות בית נאמן ושמח כדת משה וישראל. אבל לכאורה, אפשר לומר שאולי היה נכון שבני מערבה ישאלו את החתן, מה אתם דוחפים את האף? לא למחרת החתונה, אלא אדרבה, שהוא חוזר מהצבא בשיעור ד', שהוא מתחיל את השלב של הדייטים, ואפשר לדייק ששאלת בני מערבה היא לא הייתה למחרת החתונה, אלא לפני החתונה. כי לא כתוב כי נסב איתתה בלשון עבר, אלא כי נסב, כלומר לפני החתונה. כלומר שהוא בא לפרק, מה שנקרא בשפה החרדית, פרק האיש מקדש, כן? שהוא מגיע לתקופה בחיים שהוא מתחיל דייטים, אז לשאול אותו. ובאמת, שמעתי מהרב גינזבורג שליטה, מחשובי חסידי חב"ד, רבני חב"ד, שכל אחד שהוא עומד לקראת השלב של חיפוש הקשר שלו, קשר של אמת לחיים, שכידוע, כפי שכותב הרבי, זכותו מגנה עלינו מלובביץ', שההחלטה הכי חשובה בחיים זה עם מי להתחתן. אז הרב גינזבורג מסביר שצריך כל אדם וכל בחור וכל בחורה לשאול את עצמן חמש שאלות. השאלה הראשונה זה, את מתאימה לי? וכמובן, מה אישה שואלת? השאלה השנייה, אתה מתאים לי? זה הרבה הבסיסי. השאלה השלישית, נניח שאת מתאימה לי, אבל אני מתאים לך? והשאלה הרביעית זה, אני מתאימה לך? יכול להיות שאתה מתאים לי, אבל לך עדיף מישהי יותר טובה ממני. ורק אם התשובה החיובית, את מתאימה לי, אתה מתאים לי, אני מתאים לך, אני מתאימה לך, אז מגיעה השאלה החמישית, שנינו מתאימים להשם? האם רצון השם שנתחתן? את מתאימה לי, השאלה הראשונה בגימטריה 937, אתה מתאים לי בגימטריה 937, השאלה השלישית, אני מתאים לך בגימטריה 602, אני מתאימה לך, השאלה הרביעית 607, שנינו מתאימים לשם בגימטריה 1013. סך כל השאלות בגימטריה 4096. 4096 זה מספר גדול. אבל מה השורש? אז נעשה 4096 שורש, יוצא 64. כן, 64, כפול 64, 4096. 4096 וגימטריה אדם וחווה. אדם 45, חווה 19. האיש ואישה הראשונים. אבל זה גם גימטריה דין. אבל דין זה לא דבר רע. הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם במידת הדין. השאלה כיצד האדם מתנהל עם הדין. יש סיפור שמספרים אותו רבות. בגני הילדים, מערכת החינוך, בשם מדרש. המדרש הזה לא מובא לו בבבלי ולא בירושלמי ולא במדרשים, אלא כנראה לראשונה הוא נדפס בשנות ה-50 של המאה ה-19 בטורקיה, מבוסס על כנראה אגדת עמים. על שם מספרים על איך קבעו את המקום שבו נבנה בית המקדש, היו שני אחים. האחד היה רווק זקן, לא צולע וקצת מסכן, והשני החצעיר היה לו נשוי עם 8 ילדים, והם נהגו לחלוק בתבואתם כל שנה בשנה, עד שהאח הרווק הזקן, לא צולע אבל כן מסכן, אמר זה לא הוגן 50-50, מה פתאום, אני לא צריך הרבה אוכל, לא יש מלא ילדים להאכיל, לקח רבע מהתבואה שלו וחצי מהתבואה, ושם במתבן של אחיו, והאח הצעיר אמר, אני יש לי 8 ילדים שידאגו לי בזקנותי, אבל לאחי הרווק הזקן, לא תולע, אבל כן מסכן, מי ידאג אחר בפנסיה, הלך והביא חצי מהתבואה שלו, וכל בוקרים קמו וראו שהתבואה יש אותו דבר, עד שבלילה השלישי הם נפגשו באמצע הדרך עם התבואה, והתחמקו והתנשקו, ובאותו מקום נבנה בית המקדש. אבל יש גרסה אחרת, אולי מודרנית יותר, שאומרת ככה. הגרסה השנייה מספרת שבעצם האח הגדול אמר, מה זאת אומרת? מה זה חצי חצי? אני רווק וזקן, לא צולע, אבל בהחלט מסכן. אין לי ילדים שידאגו לי, מה זה חצי חצי? הלך למתבן של אחי וגנב לו חצי מהתבואה. והאח הצעיר אמר, מה זאת אומרת חצי חצי? לי 8 ילדים לאחיו, מה לוקח חצי? הלך למתבן של אחיו וגנב לו חצי מהתבואה, לקח בכל לילה, הם משתאים, איך יכול להיות שהתבואה אותו דבר? עד שבסוף הם נפגשים תוך כדי הגניבה אחד מהשני והולכים מכות עד זוב דם, ובאותו מקום נבנה, יש גרסאות, אם זה משכן הכנסת, ששם יש מריבות, או דברים אחרים שהם לא בקדושה וכולי. הנתונים הם אותם נתונים, זה השדה, זה התבואה. שאלה מה הפרשנות שאתה מעניק לנתונים, מה אתה עושה איתם, אתה בוחר לתת או בוחר לריב. כל אחד מתחתן עם המיועדת שלו, כל אחת מתחתן עם המיועד שלה, הבשרת ביידיש, מששת ימי בראשית. איך יהיה להם ביחד? זה תלוי. מספרים על הרב פוטרפס שהיה משגיח בישיבה טוב חתבים של חב"ד, והיה הרבה שנים בגולגים, במחנות הכלא, עבודת כפייה בסיביר, שהוא ראה שם שהחבר'ה שאיתו, כמובן היו כל המפושעים, עבריינים שהוגלו, לא כמו יהודי שהוגלה כי הוא לימד גמרא, הוא הלך למקווה, אלא היו באמת עבריינים, שהם משחקים כל לילה בחצות קלפים, ופתאום אחד החבר'ה כאן השתנקר, והשוטרים פשטו בבת אחת על הצריף שלהם, כמובן מי שמשחק קלפים באמצע הלילה זה מורד בצער, מורד בשליט הרוסים, מזכיר המפלגה, הם ייצאו חיפוש ולא מצאו את הקלפים, והרפוס לא הבין איך יכול להיות שלא מוצאים את הקלפים, וככה כל לילה הם משחקים וכל לילה השוטרים פושטים עצמם, הפשיטו אותם לגמרי, היו עורמים, שברו את המיטות, ואומר, לפני שנייה היו פה קלפים, ותוך שנייה, אין, איך יכול, כאילו בנה אותם האדמה. אז אחרי כמה פעמים הוא שאל את אחד הגורמים הדומיננטיים בצריף, תגיד, איפה אתם מחביאים את הקלפים? זה נס. הוא אומר לו, מה זאת אומרת? אני קייס, אני גנב, תפסו אותי כי קייסתי בכיכר האדומה במוסקבה. אז איך שהשוטר מגיע, אני ישר לוקח את החפיסה ושם לו בכיס, בלי שהוא שם לב, ושהוא הולך, אני לוקח את זה בחזרה. והשוטר כמובן לא חושב, לא מעלה על דעתו לחפש אצלו את הדבר הבעייתי, אלא מחפש אצל האחרים. וזה מסר גדול, לא לחפש בעיות בחוץ אצל אחרים. למה לא ככה? זה לא הוגן. הכל נמצא אצלנו. האם אנחנו מבינים שזוגיות זה בית המקדש, שיבתי בבית השם, כמו שאמר נתיבות שלום? הרי מצד אחד דוד המלך מבקש שיבתי בבית השם כל ימי חיי, אבל מצד שני אומר לחזות בנועם השם לבקר בהיכלו, אז תחליט, שיבתי בבית השם כל ימי חיי, או רק לבקר, ביקור, לבקר בהיכלו. והתירוץ הוא עמוק ופשוט. באמת, שיבתי בבית השם כל ימי חיי, אבל שזה לא יהיה מובן מאליו, אלא שבכל יום ויום אני ארגיש כאילו אני מבקר בהיכל השם כמו הפעם הראשונה. לא רק בשנה הראשונה, או בשבע ברכות, צריך להתרגש. אלא גם אחרי 12 שנות נישואים, או 40 שנות נישואים, או 70 שנות נישואים, להסתכל כשאתה קם בבוקר שמאלה, לראות את האישה הישנה, להגיד מודה אני בדמעות של עושר. נשמה שנתת בי, תאורה. מדרק עם שלמה זלן אוירבך, נקי ילד ביתו, זה באמת שנה אחת, אבל ושימח את אשתו אשר לקח, זה לכל החיים. ופה בעל הטורים מחדש לנו פשט נפלא בפסוק, ואני מקריא לכם מקור ח', בעל הטורים מלכי תצא, פרק כ"ד, פסוק ה'. נקי יהיה לביתו שנה, סופי תיבות, נקי יהיה לביתו שנה, סופי תיבות י' כ' ו' כ', שם של 4 אותיות, אלא לומר שהשם מעיד עליו, הוא מגיד שיחתן היתרה, שאפילו שיחה קטנה בין איש לאשתו מגידים לו, וכולי וכולי. ותודה ליוסף גולדשמיט היקר, שלפני כמה שנים הראה לי את הפנינה הזאת של הבעל הטורים. ולכן אם נעיין בסדר נשים, שכולל בעצם שישית מכל התורה שבעל פה, כפי שערך וליקט אותה וסידר אותה רבנו הקדוש ברוך הוא הנשיא, נראה ששישית מכל התורה זה סדר נשים. מתחיל ביבמות, ענייני צרות וערווה, לא עלינו הבעל מת, מישהו אחר, כתובות, ענייני כסף, כמה לשלם, ואם יגרש, אחר כך נדרים, שהבעל יפר את הנדרים של האישה, אחרי זה נזיר וסוטה, כן, הרואה סטה בקלקולה, זאת אומרת, מהיין, סוטה, עניינים של נאמנות, קנאה, גיטין, ורק בסוף מסכת קידושין, שגם היא, איך נאמר בעדינות, היא עוסקת בכסף, איך קונים אישה. אבל יש מסכת אחת שבולטת בהיעדרה. אין בסדר נשים מסכת נישואין. וזה צועק דרשני. אז יש שם את הארצים שזו בעצם מסכת אבות, שהיא מסכת נישואין, אבל מסכת אבות היא בסדר נזיקין, היא לא בסדר נשים. ולאחר ירוסה לפני חתונתי שאלתי את אבי מורי, אבא, למה אין כזו מסכת? אז כמו בהרבה דרכים אומר לי, אני לא יודע, תשאל את אמא שלך. כידוע, אמא שלי, לא רק אמא שלי, היא גם בת של רב. אז, ואמא שלי היקרה תרצה לי תירוץ מתוק מדבש. היא אמרה לי, אני לא יודעת מה התשובה. ואני אגיד לך מה אני חושבת, והיא אמרה לי, אי אפשר לכתוב את מסכת נישואין, כי כל זוג הוא זה שיכול לכתוב לעצמו את מסכת הנישואין שלו. איזה דפים יהיו בה? אם זה יהיה מסכת ברכות וחגיגה, או מסכת סוטה וגיטין, אני לא יודע, לא עלינו. אבל כל אחד, זה תלוי בו איזה מסכת הוא כותב לעצמו עם אשתו. איך היא כותבת לה עם בעלה. ולכן צריך לדעת מהי החשיבות של יצירת הקשר בין האיש ואישה. מדובר פה בקידושין. וההחלטה הכי חשובה, קידושין זה תופס בעולם הזה וגם לעולם הבא. לכן לא סתם קידושי כסף ואנחנו מקדשים, כיום נלמדים מגזרה שווה של כיחה כיחה, שנאמר כי ייקח איש אישה, ונאמר בקניית מערת המכפלה, נתתי כסף הזה כך ממני, לסוגיית יותר מסכת קידושין. כלומר, לומדים את הקידושין, הקניין הקידושין דווקא ממערת המכפלה, שהיא כידוע פתח גן עדן. דווקא כאשר אברהם דואג לאחוזת קבר לאשתו שרה, כדי שיהיו יחדיו גם בעולם הזה, אבל גם בעולם הבא. וכאשר נפלים זאת, אז סוף סוף נוכל לתרץ קושייה נוספת. מדוע מסכת קידושין היא האחרונה בסדר נשים, ובאה רק אחרי מסכת גיטין? כפי שמוסבר בספרי של מורנו ורבנו, הרב ראם, או שיבת עתניאל, בשיעורי הרב ראם מסכת קידושין, עמוד 12. ואני מכיר במקור ט' דברי המאירי. פירוש בית הבחירה המאירי, פתיחה למסכת קידושין. כבר ביארנו בתחילת החיבור הזה על הסדר, רוצה לומר סדר נשים, שעיקר עניינו בא לבאר ענייני האישות בכללו, הן בענייני בית ראשון, בעניין הקידושין והכתובה, הן בענייני חורבנו, קניין הגיטין וסיבות הפירוד, הן בענייני בית שני, רוצה לומר, קניין הייבום והחליצה ועניין הסוטה. מבאר לנו המאירי שהקשר הזוגי הוא ראי, הוא מראה של המצב בין ישראל לקודש הבריחו. לבית יש מצבים שונים, בית ראשון זה הקידושין והכתובה. חורבן הבית זה גיטין, שם מובאות אגדות החורבן, מדף נ"ה עד דף נ"ח. בית שני זה הייבום והחליצה. לכן אומרים חז"ל במסכת ברכות, שכל מי ששמח בשמחת חתן וחלה, כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים, ברכות דף ו'. וממילא, כמו שראינו שכל המקרשת אשתו ראשונה, המזבח מוריד עליו דמעות. ולכן היינו מצפים שהמסכת שעוסקת ביצירת התא הזוגי המקודש, היא זו שתפתח את סדר נשים. או לכל הפחות, תובא לפני מסכת גיטין. אז הרמב״ם, בהקדמה לפירוש המשניות, מתרץ שזה לפי סדר הפסוקי כתוב, ויצאה והייתה. ולכן קודם גיטין, ואחרי זה קידושין. אבל גם אם זה קשה, אבל זה קשה, כי קודם כתוב, כי כך יש אישה. לכן המתרץ ראשו ישיבה, אמרנו ורבנו הרב ראם, שמזכה וחיהו, לפי חידושי מעריך, בפירושו למשניות בקידושין, פרק א', משנה א'. והוא מסביר שמסכת קידושין כולה תלויה בבחירה חופשית. ואילו שאר המסכתות, יבמות, נדרים, נזיר, סוטה, בטח גיטין, הן כבר מקיימות התערבות של בית הדין. לכן סדר נשים מתחיל בכפייה של כופים אותו ליבם או לחלוץ, של סוטה, שהוא מקנה לה, של נדרים, הפרה או דברים כאלה. אבל סדר נשים מסתיים בבחירה החופשית עם מי להתחתן. בחירה חופשית היא בגימטריה 1029, שזה בדיוק גימטריה ברית נישואין. כי ברית נישואין זה בחירה חופשית, ולכן 1029 בגימטריה יושר ואושר, פשט. והדגש הוא על האושר והיושר, שזה המפתח לבחירה החופשית ולברית הנישואין הנעימים. כפי שמסביר ראש הישיבה הרב ראם, שמסכת קידושין, היא לא רק סיום סדר נשים. מסכת קידושין היא בעצם הפתיחה, היא המבוא וההקדמה לסדר נזיקין, העוסק ביחסים בין האנשים בחברה. קידושין עוסקת בבניית הקשר הזוגי, אבל הקשר הזה מהווה חוליה שמקשרת בין סדר נשים לסדר נזיקין. בנייה שלמה של משפחה לא מסתכמת רק בקידושין ובתא המשפחתי המצומצם, אלא בית פרטי יציב ובריא הוא בונה מארג חברתי פנימי של יחסי הורים וילדים, וממילא מתוכו נבנית חברה מתוקנת, שיש זוגיות טובה ושלום בית טוב, אז הילדים יש ביטחון עצמי, הם סבלנים יותר בסניף, בגן, בבית הספר, בגינה, בבית כנסת. יש פחות אלימות במרחב הציבורי. פעם אמרו, כשהחומוס אחלה, הכל אחלה, אז אני אומר ככה, כשהבית אחלה, אז כל המציאות אחלה. אבל אם הסדר היה הפוך, אם היינו מגיעים לסדר נזיקי, אני עוסק בתיקון החברה, אחרי תבנית של חורבן הבית, אז ממילא כל בניית התשתית והמסגרת החברתית היה נעשה מתוך חשדנות, לא מתוך אמון. בוא נלך לבית הדין, לדיין, שיכריע. קידושין וזוגיות זה כמו בית המקדש. יש כאן מסגרת של קורבנות, של התקרבות, ובעיקר מסגרת של אהבה ובניית אמון, של קרובים שמעורים זה בזה, ושל הרבה דמעות, אבל דמעות של עושר. כפי שמסביר רבנו יוסף חיים, הבן ישחי הקדוש, שבית, מה עם יסודות הבית? בית מורכב מאותיות בית, ואז י' ות'. בית, גימטריה 2, רומז לחיבור בין האיש והאישה, שהם מוקד ועיקר הבית. ואותיות י' ת', בגימטריה קודש, גימטריה משכן, גימטריה דרור. כלומר, המציאות הזוגית שנרמזת באות בית, אמורה להוליד מרחב של קודש, משכן, של דרור, שנזכה כולנו כל בוקר להגיד מודה אני, מתוך דמעות של עושר, מתוך אהבה ואחווה, שלום ורעות, מתוך שמחה, ונזכה שהשיעור הזה לא רק לדרשה, אלא שיעור הלכה למעשה, לכל הפרט ולכלל, ובפרט לזוגות שנישאים השבוע, זכותם רבה שיזכו לשמחת בשלי ולשמח אותנו ואת כל עם ישראל. ברור אדוני לעולם, אמן ואמן.